אם אני זוכר טוב, אנחנו אצלי בעמוד שינוו, זה ומתוך אותם האיסורים, אחרי הערה 98. אז אנחנו כבר עברנו על רוב ספר מלכים. ועכשיו אנחנו נמצאים בסוף ספר מלכים. ומתוך אותם הייסורים הנוראים וזיקוקם המהותי. בהגיעם לפרק הישראל המומר, המחרף ומגדף בכוח מלכות העקום את אלוקים חי, קדוש ישראל, עם תום זכות אבות, ועם האבקות תכשר גילוי המשיכיות של מלכות ישראל, בריבוי הרבצת התורה ותארתה באומה, מופיע אומץ הגבורה של קדושת האומה, בהבלטת ערך דיבור לשונה היהודית המיוחדת. לעומת הסתרת אותה הורה המשיחית, במהלך רזי עולם וזר הצדקם, בחנת הדרך אל הגלות לבין האומות, באה שלילה של הארמית לשון התרדמה, עם קרבתה ללשון תורה, המתפרשת ממקור שר התורה שבארץ ישראל, הנקרא אף הוא בשמו של משיח. והנה לשון קרובה זו, אולי נעשה פה נקודה. כן, אז על מה מדובר פה? ומתוך אותם היסורים נוראים זיקוקם המהותי, איזה אותם היסורים נוראים? של ההידרדרות של עם ישראל לכל אורך ספר מלכים. התחתית מדרגתם שהם מגיעים שם לקראת סוף ספר מלכים לאותו כבר מסגרת החורבן, בהגיעם לפרק הישראל המומר, המחרף ומגדף בכוח מלכות העקום את אלוהים חי קדוש ישראל. רב שקה, הוא היה שליחו, היה רמטכ"ל או היה שר הביטחון של סנחריב, והוא על כל פנים עומד בראש צבאות ארם הכסדים, שהם הולכים והם מחריבים את ירושלים, והוא עסוק לדבר עברית יהודית, קורא בקול גדול יהודית אל העם מעבר לחומה, ועסוק לשבור את רוחם במסגרת המלחמה הפסיכולוגית שהוא מנהל כנגדם. והוא מחרף ומגדף בכוח מלכות עקום את אלוקים חי קדוש ישראל. וזאת אחרי שלבים קודמים של בימי אליהו, אומרת הגמרא, תם הזכות אבות. עם תום זכות האבות, שזה היה דור דוריים, לא יודע כמה דורות לפני כן, בשלבי שקיעת השער העברי, אז שם מגיע מצב של תום זכות אבות, של התאמות האומה, הסתאבותה בכל הגילוי עריות ושיחוד דמים ועבודה זרה, וכל מה שהלך שם בבית ראשון, דור לדור, אם במסורת של דורות, שהדברים הולכים ונהיים גסים יותר. עד שתם הזכות אבות. וכנגד זה יש מין מאבק לעצור את כל ההידרדרות הזאת, במין ניסיון, עם היאבקות הכשר גילוי המשיכות של מלכות ישראל, שמי זה המשך? מי זה הכשר גילוי המשיכיות של מלכות ישראל? חזקיה, שהוא עוסק בריבוי הרבצת התורה ותרתה באומה. הגמרא אומרת שראוי חזקיה שיהיה משיח, חשב הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח. זאת אומרת שיש בו בנשמתו מין הערה משיחית כזאת, מין פוטנציאל משיחי כזה, כוח משיחי, והוא חובל עול מפני שמן. חובל עול, הוא לא של סנחריב, מפני שמנו של חזקיה, שנעצר בבית המדרש ואמר כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר. שבדקו ולא נמצא תינוק ותינוקת מדן ועד בר שבע שלא יהיו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. אז הריבוי הרבצת התורה וטהרתה באומה, וכל זה זה מין מאבק, נסיגה עם דעיכת החיים הישראלים, לעצור בעד הרעה ולהצליח בכוח התורה לשקידתה לקומם את מערכות החיים הציבוריים. הנה פה מתבטאת הרוח המשיחית. ומכל מקום, לא שזה צלח יותר מדי, כי בסיכמו של דבר הדברים מסתבכים גם שם, וחזקיה לא אומר שירה, ומתוך כך הוא לא נהיה למשיח, וסנחריב לא היה לגוג ומגוג, והדברים הם נגנזים לתקופות, לעידן ועידני. ומכל מקום שם, בעימות בין חזקיה על החזקת עמדת יושב ירושלים, יושבי ירושלים אל מול דברי הבלע של המחרף והמגדף רב שקה, אז מופיע אומץ הגבורה של קדושת האומה בבלטת ערך דיבור לשונה היהודית המיוחדת. אולי יהיה מתאים שבאמת נקרא את הפסוקים פה. אתם רואים את זה תנ"ך פה באזור?
תנ"ך או תנ"ך?
בספר מלכים גם טוב.
הנה, יש פה
מחור. טוב, הנה כבר תורה. תודה רבה. ראינו מלכים בית י"ח. אז כן, אז יש פה את דברים, החירוף והגידוף של רב שקה ששלח אותו מלך אשור. התבלבלתי מה שאמרתי מקודם הרם, זה היה אשור. ויאמר אליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול למלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? וכולי וכולי, לא נקרא את דבריו. אז עונים לו, ויאמר אל יקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ואומר אליהם רב שקה, על אדוניך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה, לא על האנשים השומעים על החומה, לאכול וכולי. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית. כן. כן, אז זה עיקר העניין פה. אז מופיע אומץ הגבורה של קדושת האומה והולטת ערך הדיבור לשונה יהודית המיוחדת. כי אתה מחרף ומגדף, יש פה תודעה של נציגי העם, שהם אומרים, לכל הפחות לא בעברית, דבר ארמית, אל תגיד, אל תבטא דברים כאלה בעברית. הנה, פה מתבטאת הספונטניות של ההרגשה של קדושת השפה, שאין לבטא בה דברים נוראים כאלה. מתבלט ערך הדיבור לשונה היהודית המיוחדת. לעומת הסתרת אותה ההוראה המשיחית במהלך רזי עולם וזרע צדקם, גמרא שם אומרת, מכנף הארץ זמירות שמענו, ראוי היה חזקיה שמשיח, אבל לא אמר שירה, ועד שאמרה הארץ שירה, שאמרה רזילי, רזילי, בגד בוגדים בגדו, במהלך רזי עולם וזרע צדקם, אור זרוע לצדיק, מכנף הארץ, בארץ, נזרע הרז. כלומר, האורה המשיחית היא איננה מתגלה בגלוי, לא יצאה אל הפועל בגלוי, לא הבשילה העת, לא הוכשרו המערכות והכוחות כדי שמלוא האור יגלה, והוא נמצא גנוז בארץ שהיא חותמת את רזיה במהלך רזי עולם, והאור הוא הולך, כיוון שהוא נגנז, הוא זרוע. זרע צדקם, הולך האור, והולך ומכין את יסוד הצדק, את יסוד ההתעלות הרוחנית, המוסרית, הפנימית, שכאשר המערכות הפנימיות, האיכותיות, הנפשיות, המוסריות, תבשלנה, כי אז הוא יתגדל, ומן הסתם, כמו כל דבר זרוע, אז כפליים לתושייה. בכל מקום פה, הולך ומסתבר שהמהלך המשיחי שהולך ונגנז ונזרע, הוא נזרע כמו שעם ישראל הולך ונזרע בגלות, בהכנת הדרך אל הגלות לבין האומות. מה זה מלכים בית חף? מלכים בית חף. למה הוא מתכוון? שם בחזקיהו, אז בפרשייה הזאת שבעת האיש הלך ברודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים ומחל חזקיהו וישמע כחלך חזקיהו, ואז הוא עושה את אשר לא יעשה ויראם את כל בית נחותו, את הכסף, את הזהב, את הפסמים וכולי, את כל אשר נמצא באוצרותיו, לא היה דבר אשר לא יראם חזקיהו וביתו ובכל ממשלתו. ואז באה נבואת זעם, ויום ישעיהו לחזקיהו ושמע דבר אדוני, ימים באים ונסתה כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה, ולא יותר דבר אמר אדוני. וכולי. אז הנה פה, נגנז האור ונגנזה המשיחיות, והרעיון הנצחי הופך להיות לאח שלום באמת יהיה בימיי, מין אישיות כזאת שדואגת למציאות העכשווית, שלום ואמת יהיה בימיי. אז מי שהחזון שלו זה חזון של שלום ואמת בימיו, הוא כבר לא יהיה משיח, וזה מה שמכין את הדרך אל הגלות לבין האומות. ומכל מקום באה שלילה של הארמית לשון התרדמה, עם קרבתה ללשון התורה, המתפרשת ממקור שר התורה שבארץ ישראל, הנקרא אף הוא בשמו של משיח. טוב, מה שנאמר פה, בפרטים אני חושב שהבנתי, ובכללים, באופן כללי לא הבנתי. לעומת הסתרת אותה אורה המשיחית באה השלילה של הארמית. את זה אני לא מבין. טוב, אני אתחיל בפרטים שאותם אני מבין ואחר כך. לעומת הסתרת אותה אורה המשיחית במהלך הזה עולם וזר הצדקם בהכנת הדרך של הגלות לבין האומות, לעומת הסתרה אותה אורה המשיחית, באה השלילה של הארמית. שהארמית זה לשון התרדמה. הנה, אתם רואים את המקור לזה. תרגום בגימטריה תרדמה, זה מאוד מפורסם. עם קרבתה ללשון תורה, שכנראה מי שאומר ש... זאת אומרת, קרבתה ללשון תורה, זה הגמרא שם אומרת, אם אני טועה, שלמה יגלם לבין... זאת אומרת, יגלם לבין האומות, מכל מקום יגלם... קודם כל לבבל, למשל למי שגירש את אשתו אמר לה לכי לבית אביך, אז גם פה שלח אותם דווקא לבבל, שם דווקא בבלית, אנחנו מכירים בבלית ארמית, משם פחות או יותר משם יצאנו, זאת אומרת זה לשון אבא, לשון אבא אברהם. אז ארמית היא קרובה ללשון תורה, אם אני טועה, מי שאומר שהיא קרובה ללשון תורה שם בפסחים, זה רבי חנינה. אולי נבדוק את זה עד שנגיד נסמרות. שס רואים פה? פה. אה, פה, אוקיי. כן. כן. אמר רבי אלעזר, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שעמוקה כשאול, שנאמר מיד שאול יפדם, ממה ותגלם. רבי חנינא אמר, מפני שקרוב ללשונם ללשון תורה. רבי יוחנן אמר, מפני ששיגרן לבית אימן. משל אדם שכעס אל אשתו, לכאן ושגרה לבית אימה. בסדר, זה העניין פה. אמנם, רבי חנינא הוא זה שהוא מדבר על קרבתה של הארמית ללשון תורה. זאת אומרת, זה שהיא קרובה ללשון תורה, זה מתפרש ממקום שר תורה של ארץ ישראל. רבי חנינא הוא, בירושלמי, הוא נקרא שר תורה של ארץ ישראל. הנה, יש פה הערה שהמוציאים לאור. הוציאו לנו, הוסיפו כנראה, חוץ ממה שמי הרב ציודה, רבי חנינא בן חמה, שפרש לרבי יוחנן תלמידו כל האגדות חוץ ממשלי וקהלת. ובכתובות שביקש רבו, רבי יהודה הנשיא למנותו, לישב בראש, ושהיה יכול להחזיר התורה נשכחת בפלפולו. עיקר גדול העולם, רבי חנינא, הנקרא אף הוא בשמו של משיח, כי בבי חנינא אמרו, חנינא שמו. שם בדעות השונות של בגמרא, איך נקרא משיח, מנחם, שילו, ינאי, חנינא. על כל פנים, הוא בעצמו דמות משיחית, דמות של הערת המגמה הכללית, במציאות, שזה התוכן המשיחי. והוא זה שמברר, ממקורו מברר את ערכה של הארמית, שהיא קרובה ללשון תורה, אם זה, לעומת הסתרת אותה האורה המשיחית, בשלילה של ארמית. רק זה מה שלא ברור לי. זאת אומרת, אולי עכשיו אני חושב מה הסבר. מה שלא ברור לי זה מה... למה מתכוון הרב ציודה? מה זה לעומת אותה הסתרת האורה המשיחית בה השלילה של ארמית? איפה? אבל אולי זה... אדרבה, פה במקום הזה, לעומת הסתרת אותה הוראה המשיחית, ובמה מתבטאת הסתרת אותה הוראה המשיחית, שהנה יוצאים לגלות, ולכאן הם גולים, לבבל הם גולים, והם גולים לבבל למקום של בית אימן, אבל זה כמו אדם שגירשה, גירש את אשתו, אומר לכי לבית אביך, ומכל מקום ארמית קרובה ללשון הקודש, אבל מכל מקום, הנה פה מתבחנת קדושת לשון הקודש בשלילת הארמית, עם כל מה שהיא קרובה ללשון הקודש, אבל זו גלות. אז בזאת מובחנת או מדרגת הקדושה שמסמלים את ערכה של לשון הקודש מעל כל לשון, גם זו שקרובה לה שהיא בבחינת גלות, אז בד בבד עם הסתרת אותה הוראה המשיחית, מכל מקום מתברר איזה ערך ביסוד הכללי שלנו. וזה מתברר מיסוד התביעה המשיחית, על ידי מי שנקרא בשמות של משיח, אף הוא, כנראה כמו עניינו של חזקיה, כמו בתקופת חזקיה, הולכת ומתבררת הערך של קדושת היהודית, פה נשללת הארמית לעומת היהודית, זה התוכן שהולך ומתברר פה, מתוך אותם האיסורים הנוראים, וזה זיקוקם המהותי. כן? רב שכן לא ביקש לשלול את הארמית. שולל את הארמית, זה חז"ל, זה גם מה שהתלבטתי, אבל תוך כדי התלבטות, זה עכשיו מה שאני מציע בתור פתרון. אולי. מי ששולל את הארמית, זה חז"ל במסכת פסחים. כי הם מסבירים מדוע גלו ישראל לבבל. בגלל לבין האומות, בגלל לבבל. אמר רבי יוחנן, אדם אומר לאשתו, לך לבית אמך. אמר רבי חנינה אמר, זה כמשום שלשונם קרובה ללשון הקודש. אז הנה, זה דיון על מסגרת הגלות והגירושים של עם ישראל. המגורשים, זה ודאי נפילת מדרגה. ולאן גולים? לאן זה נפילת המדרגה? אל בבל, שהיא קרובה ללשון הקודש, אבל זה הגלות בעצמה. אז על אף שיש פה ציון של קרבתה ללשון הקודש, עם קרבתה ללשון התורה, מכל מקום, זו מסגרת של שלילת הארמית, כי הנה הם גולים למקום של ארמית. וזה משלים את המהלך שהתחיל תקופה קדומה במוצאי בית ראשון של העלאת הערך של העברית, של היהודית. בסדר? אני לא בטוח מה שאני אומר, אני פשוט לא יודע פתרון אחר, כי אחרת אני לא יודע איפה באה השלילה של הארמית. אז זה מה שאמרנו, זה מה שקראנו במלכים. זה מה שאמרו לו שם שרי יהודה, שעל החומה, דבר יהודית, דבר עברית, אל דבר יהודית. דבר ארמית, אל דבר יהודית. כי הוא מחרף, אלוקים חי. אז עוד אומר את זה בלשון הקודש? ניבול הפה הזה לכל פחות אל תגיד בעברית. הם לא חשבו את זה. הם חשבו שהוא מדבר אליהם. ואז הוא אומר, אתה רוצה שנגיד משהו? אתה מדבר אלינו? אז דבר אלינו יהודית, דבר ארמית, אל דבר יהודית. כי כולם ישמעו את ניבול הפה הזה. ואז הוא אומר אליהם, מה, אליכם אני מדבר? לא מדבר אליכם, אני מדבר אל כולם. אבל הם לא חשבו את זה, מה שהם לא יכלו לסבול את זה, זה היה, הלא אתה, למה אתה רוצה לדבר? אתה רוצה שאנחנו המנהיגים, שאנחנו נבין מה שאתה אומר. אז אנחנו מבינים גם ארמית. אז מה אכפת לכם? אתם מבינים גם יהודית. כי היום ונורא, איך ישמעו כולם ניבול פה כזה ביהודית? הם לא חושבים שהוא עושה את זה בשביל לשבור את רוחם של העם, ואז הוא אומר, מה? אדרבה, בשביל זה אני עושה את זה. הם לא, כי אחרת זה מגוחך, אתה מבין? כמו שאתה מבקש מתעמולן של צבא אויב, בבקשה, אל אל תדבר דברי תעמולה כאלה. אם הם פונים אליו, סימן שהם לא חשבו שהוא אומר את זה בתור תעמולה. אז הוא אומר, לא, זה בדיוק העניין. כן. כן. לכאורה הפוך ממה? לא הבנתי איך הגעת למסקנה שארמית הפוכה מעברית. כי כשאתה מצטט שאינה, אין להם לא שפה ולא לא כתב ולא לשון, אז או זה שפה שהביטוי של חז"ל שאין מלאכי השרת נזקקים לה. אבל איך אתה גוזר מזה שזה הפוך מעברית? לא הבנתי. זה הפוך מכל השפות. גם פינית היא שפה, כן? לא יודע. אבל מה זה משנה לפה? מה זה קשור מה שאנחנו לומדים? אז אומרים שזה קרוב לעברית. עכשיו, זה שאומרים שזה לא שפה, זה לא עושה את זה הפוך מעברית, יותר מאשר מהפוך מכל השפות. אז פה. לא הבנתי מה אתה אומר, ולא הבנתי למה אתה אומר, כן?
אני אומר מה שהוא אמר, שארמית אינה שפה.
כן.
לא שאינה שפה כמו השפה האנגלית, אלא אינה שפה מבחינת לשון, שעברית היא כן, יש לה תוכן.
אז רק עברית היא הלשון ואין לשונות יותר.
לא, יש 70 לשון.
אז אמרת, אז שאומרים שזה לא שפה ולא לשון, אז זה לא ניגוד לעברית, זה ניגוד לכל הלשונות. העיקר זה לא קשור למה שאנחנו מתעסקים פה עכשיו, אנחנו עסוקים, אנחנו בקושי מחזיקים מעמד להבין מה שכתוב פה, אז נא לא להיעם עלינו בעוד כל מיני מקורות אחרים שאותם אנחנו לא מכירים. אותם אנחנו לא מבינים בהזדמנויות אחרות. עכשיו, נא להתרכז למה שכתוב. כן. אז עוד פעם, לעומת הסתרת אותה ההוראה המשיחית, ההוראה המשיחית במהלך רזי עולם וזה רצית קם, והכנת הדרך לגלות לבין האומות, בשלילה של הארמית, לשון התרדמה, עם קרבתה לשון תורה. ההצעה שלי, אני לא ממש מתלהב מהפרשנות שלי, שאני אומר שזה פה, השלילה של הארמית זה מה שעולה שם, הגמרא בפסחים. רק אין לי שום סברה אחרת, אם מישהו יש לו רעיון יותר טוב, אני אשמח לשמוע. אז אתה אומר שבכלל, אני קצת רציתי לתלות את הדברים בעיקר בכלל הגמרא שם. יש שם סוגיה, רבי יוחנן אומר, זה משום, משל לאדם שגירש את אשתו. רבי חנינה אומר, זה משום שקרבתה ללשון תורה. אני רוצה להגיד שכלל הסוגיה היא מדברת בכיוון שהגלן לבין האומות, הגלן לבבל. אז מכלל הדי סוגיה, אז משמע של שוודאי, זה אסון, הגלות, והנה נופלים למציאות הזאת של בבל, שרבי חנינה מזכיר את העניין הלשוני שבעניין, וממילא מכלל המשמע ש... זה עניין שלילי, זה שולל את המציאות הזאת, ונשללת גם מציאות הארמית, כי אנחנו מגורשים לשם. אבל עכשיו אני מבין מדבריך שאתה מבין שזה רב, שהרב ציודה מבין שזה רבי חנניה בר חמה בעצמו, זה בעצמו מה שהוא מתכוון, הוא מוסר לנו מסר אמביוולנטי. גם זה שהיא קרבתה לשון תורה, וזה בעצמו, זה עם קרבתה לשון תורה, זה דבר שלי. תכן שאתה צודק. טוב. בסדר. אז באה השלילה של הרמיד לשון התרדמה עם קרבתה לשון תורה, מתפרשת מקור שר תורה שבארץ ישראל, הנקרא אף הוא בשמו של משיח. בסדר. והנה, לשון קרובה זו, מאחר שהגענו לדבר על לשון ארמית וערכה, אז יש פה נספח לסוגיה. דומני שזה, על זה ידבר פה עכשיו. והנה לשון קרובה זו, הנזכרת בתורה עצמה בשתי מילים שהן אחת מלשון קודשה, תופסת עם מקומה בפסוק שלם, בהופעה דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, אחרי אשר תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך, באה היא בהימצא ספר התורה בבית השם על ידי הכהונה בימי המלכות העוסקת בתשובה ומוכנה כבר לגלות עם גניזת ארון הקודש, ומגיעה היא לפרקים שלמים בספרי כתובי הקודש של ענייני גלות עדי יהוד וסידור עלייתה ממנה. מה זה היה המשפט הזה? עוד פעם. והנה לשון קרובה זו, הארמית, הנזכרת בתורה עצמה בשתי מילים שם אחת בשון קודשה. איזה שני מילים שהם לשון אחת? נגר סעדותה. ויעקב קרא לו גלן. אז בעברית זה מילה אחת, ובארמית זה שתי מילים. אז הנה, בארמית האחדות העברית הופכת לשניות. ומכל מקום, הקרבה ללשון הקודש עושה שבתורה עצמה כבר מופיעה הלשון הזו, לשון הארמית. והנה בנביאים תופסת עם מקומה בפסוק שלם, בהופעת דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, כלומר כה תמרון להום אלא כעדי שמיה וארכה לעבדו יבדו מנתחות שמיה וארה אילים. אז הפסוק הזה בירמיהו, שהוא מוסף שם לחזק את הגולים, את היהודים הגולים שהם כבר נמצאים שם בארץ הקסדים, שהוא בא לחזק אותם בעמדתם אל מול המסיתים אותם, העסוקים בשימודם, אז הוא מכניס בפיהם את הטיעון הנבואי הזה. אבל הטיעון הזה הוא נאמר, והנה נכתב פסוק שלם בלשון תרגום. זו יופעה דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים. תכן שזה עוד פעם מדגשה. ירמיהו מן הכהנים כמו שהנקודה הליבית הפנימית שהערכנו בה שם בהכנסת יקבע על ידי עבודת הכהונה ארון הברית ולוחות התורה, על הבא הפנימית של עם ישראל ממלכת הכהנים, אז ירמיהו הפנימי כשהוא הולך ופונה החוצה, הנה מופיע לדוד דבר השם בארמית. כן? אולי שלילת הארמית היא האומץ שבהבלטת ערך הדיבור שמוזכר מקודם, שהוא של המנהיגים שעל החומה, כמובן במקור של הרב ציודה. זאת אומרת, זה הצעה, זה הצעה לפרשנות אחרת ממה שאנחנו פירשנו. שלילת הארמית, זה לא שלילת הארמית של, של חז"ל ב, ב, בפסחים שם, אלא שלילת הארמית הכוונה מציע הכותב פה, שלילת הארמית זה חוזר על הפסוק הקודם. הופיע אומץ הגבורה של קדושת האומה והבלטת ערך דיבור לשונה יהודית המיוחדת. והיא היא שהיא באה לעומת הסתרת אותה הוראה המשיחית, במהלך רזי עולם וזרע צדקה בהכנתם, בהכנת הדרך אל הגלות לבין האומות, היא היא שם של המנהיגים על החומה, שלוחי חזקיהו, הם השוללים את הארמית במה שהם אומרים, דבר ארמית, את דברי החירוף והגידוף. לשון התרדמה, על אף קרבתה ללשון תורה, מתפרשת מקור שר תורת של ישראל, הנקרא אף הוא בשמו של משיח. אני לא חושב שהפירוש הזה הוא שלול מכל וכל, אבל הסיבה שלא רציתי לעלות אליו, זה בגלל שיש לי מין חשד ספרותי כזה. בניגוד למה שאתה אמרת, שלומי, שלא יודע, זה מוכרח הפירוש שלי, בגלל הנקרא אף הוא בשמו של משיח, למה הוא מציין את זה, אפשר לתרץ את זה, זה לא שאלה שאין עליה תשובה, אבל מה שמפריע לי יותר, כי אם הרב ציון היה רוצה לומר את זה, אני מציע לו לכתוב את זה ככה. מופיע אומץ הגבורה של קדושת האומה בהבלטת ערך דיבור לשונה היהודית המיוחדת ובשלילתה את הארמית, לעומת הסתרת אותה הוראה המשיחית במהלך רזי עולם וזרע צדקם, בהכנת הדרך אל הגלות לבין האומות. נקודה. ואז אני יודע, משהו כזה, אם כל קרבתה, או זה לא נקודה, אלא פה שיבוא הפסיק, אם כל קרבתה לשון התורה מתפרשת ממקור שר התורה שבארץ ישראל, הנקרא אף הוא בשמו של משיח. אבל כל פנים, זה שהרב צבי יהודה פתח פה במשפט חדש, אומר רעיון, ולכאורה מתחיל עוד רעיון, אבל זה אותו רעיון, אז למה אתה עושה את זה בשני משפטים? זה אותו רעיון משני צדדיו. מופיע אומץ הגבורה של קדושת האומה בהבלטת ערך דיבור לשונה היהודית ומאוחדת, ושלילת הארמית, לא יודע. קיצור, לכן, טוב, אני אומר עוד פעם, זה לא... אולי הצעתך היא טובה, אבל... אבל אני קצת מפקפק בה בגלל סגנון ספרותי של מה שכתוב פה. טוב. הלאה. אז אנחנו חוזרים עכשיו אז חזרה להמשך הדברים. אז הנה לשון קרובה זו הנזכרת בדבר עצמה בשתי מילים, שן אחת בלשון קודשה תופסת היא מקומה בפסוק שלם. והופעה דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים. בואו נדלק על המשפט המוסגר, שבין שני המקפים פה, אז זה סימן למשפט מוסגר. אז כדי שנתפוס את היער, אז בואו נדלג על זה שנייה ונקרא את כל המשפט. עוד פעם. הנה לשון קרובה זו נזכרת בתורה עצמה בשתי מילים, שאין אחת בלשון קודשה תופסת עם מקומה בפסוק שלם, והופעה דבר השם בפניה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, ומגיעה אל פרקים שלמים בספרי כתובי הקודש של ענייני בני גלות עד יהוד וסידור עלייתה ממנה. כן, בתורה מופיעה מילה עברית אחת בשתי מילים, ארמיות. בנבואה מופיע פסוק שלם. בכתובים, אז כבר מופיע פרקים שלמים בספרי כתובי הקודש של ענייני בני גלות עד יהוד. דניאל, עזרא, נחמיה, יש שם פרקים שלמים שהם כולם בארמית. ומכל מקום, זה מן הסדר, דיגלות הבני יהוד וסידור עלייתה ממנה. בעומק העניין, הזקיקות הזאת ללשון התרדמה ירידה ממציאות החיים הקדושה של לשון הקודש, מכל מקום זה על ידה הולך ומסתדר סדר העלייה מן הגלות. על ידה מופיע אור המחשכים. דבר השם, כפי שהוא הולך ומלווה אותנו החוצה. שבעומק העניין זה הכלי שעל ידו נחזור פנימה. עכשיו נקרא את המשפט המוסגר. הנביא אשר מן הכהנים, אשר אחרי תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך, מה זה תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך? ישעיה. כשהרב ציודה מדגיש את נבואת החזון, זו שיטתו המיוחדת של הרב ציודה, שמדרגת החזון זו הגבוהה שיש במדרשים. עשר לשונות של נבואה. והרב ציודה אוחז בשיטה שהחזון זה הגבוה בגילוי הנבואה. חזון ישעיהו בן אמוץ. ישעיהו הוא גדול הנביאים. הוא בדברי חז"ל מופיעה קונקורנציה בינו ובין משה רבינו. זה אמר שיני שמיים והזיני ארץ, לעומת הזינו השמיים ותשמע ארץ. אז ישעיהו הוא בן כרך שראה את המלך. יחזקאל או שאר הנביאים הם לא במדרגתו. אז הדומני שלכן הוא מציין פה את תקופת נבואת החזון. גם היה מציין שירמיהו הוא בשום מקום לא מנבא בחזון. לא מופיע בו הלשון הזה. ורק בסוגריים אני אזכיר את דבריו הנפלאים של הרב ציודה במקום אחר, שמה שאנחנו אומרים בסליחות, האשכנזים, אומרים בסליחות, שם בערב יום כיפור, כאמור על ידי ירמיהו חוזך, ויום הוא מבוקש, עוון ישראל לבעינינו, וחטאות יהודה לא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשיר, אז בגלל שהפסוק הזה, הוא מתעלה לסגב הזה, של נבואת העתיד, שבו יבוקש עוון ישראל בעינינו, חטאות יהודה לא תימצאנה, אז לכן מתקני הסליחה הזאת, התפילה הזאת, אז הם העניקו לו פה את התואר של החוזה, כמו תחזן העינינו. אבל מכל מקום, בסדר רגיל, הוא לא במדרגה הזאת. אז זה בא לציין אולי שיש כבר ירידה בספירת הנבואה. אנחנו כבר לא נמצאים במצב של בן הכרך, אלא של בן הכפר. אמנם, מן הכהנים, אשר בנתות, כן? נכון. יפה. אם כי דבר השם פה, אני חושב שזה בא, חז"ל אומרים בשבת, דבר השם זו הלכה, אומר רש"י זו תורה. דבר השם זו נבואה, דבר השם זה הקץ. העיקר, דבר השם זו נבואה. אז הוא רוצה להגיד, לעומת התורה, אני אזכרת בתורה עצמה, בשתי מילים שהיא נחת, תופסת עם מקום שלם בהופעת דבר השם. בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא. אז הוא רוצה לציין, לא רק בהנגדה לחזון, אלא בסימון דבר השם שזו הנבואה. התורה, נבואה. ולעומת זה, מגיעה היא לפרקים שלי מספרי כתובי הקודש. אתה צודק, ובזאת אתה צודק. בסדר, אתה צודק. ההדגשה, סביר שמה שהרב צבידה הדגיש פה, זה בגלל ההערה שהערת. ומכל מקום, השתמשו בדבר השם, עכשיו אני מסביר את דבר השם, לא בגלל הדגש. אתה מסביר את הדגש, ויפה אמרת. עכשיו אני הסברתי, בלי דגש. יש לו ערך עצמי וערך דרשתי. אז אני מסביר את הפשט, ואתה מסביר את הדרש שהרב צבידה התכוון אליו. אני לא מתכוון דרש, בדרך כלל שאני אומר שדרש, אני מתכוון שזה לא טוב. אני אומר שזה טוב מה שאתה אומר. אני רוצה להתכוון לזה. יפה. כן, אחרי אשר תקופת נבואת החזון של בן הכרח שראה את המלך, בא היא בימצא ספר התורה בבית השם על ידי הכהונה, עוד פעם הכהונה, אתם רואים? כי תמיד הכהונה זה על הבא הפנימית. הכהונה בימי המלכות העוסקת בתשובה. מי זה המלכות העוסקת בתשובה? יושיהו, הגדול בבעלי התשובה. בוא נראה, עוד פעם את הכהונה הזאת, אני לא זוכר, כנראה, זה עוד פעם דיוק, הרב צבידה מלמד אותנו ללמוד תנ"ך. מלכים בית, חף בית, חית, בוא נראה מה כתוב. כי אני לא זכרתי את זה, שבאמת מי שמצאו את זה הכהנים. אבל זה כנראה מה שכתוב שם. בית חף בית, חית. בית חף בית חית. הנה. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול, על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. טוב, אז כן, לא מקרה הוא שדווקא הכהן הוא זה שמצא את זה. על ידי הכהונה. באי בימצא ספר תורה ואת השם על ידי הכהונה. בימי המלכות העוסקת בתשובה. הוא מוכנה כבר לגלות עם גניזת ארון הקודש. מי גנז את ארון הקודש? מי גנז את הלוחות? זה יושיהו. עם משהו מחזיר אותם בתשובה, אבל הוא כבר בתודעה ברורה לאן מגמת הדברים. אז כל זה במסגרת ההידרדרות, בד בבד עם ההידרדרות, הולכת ומשתלטת הארמית. וזה מה שמתואר פה. אז יש פה פסה נבואת החזון, כבר נמצא ספר התורה, על ידי הכהונה, על ידי המלכות שאומנם עוסקת בתשובה, כי כנראה כל מהלך הגלות זה סדר התשובה של עניין סידור עלייתם של בני גלות הדיהוד ממנה. אבל הנה המלכות העוסקת בתשובה, היא גונזת את ארון הקודש, כמו שנגנז, ההורה הולכת ונגנזת ונזרעת, ההורה המשיחית, במהלך רזי עולם, וככל שמדרדר מלאך העניינים, אין חזון, ספר תורה, מה שנמצא שם ספר תורה על ידי הכהנים כזכור, אז שם ישנה את הסימן שממנו נרעש המלך כל כך, שישלח, איך זה הולך שם, אותך ואת מלכך, אם הוא נמצא, נמצא פתוח, באותו פסוק של ישלח השם אותך ואת מלכך אל גוי אשר לא ידעת. בקיצור, התורה עצמה, הבינו את זה שם, הבין את זה המלך, כנבואת התורה על דבר, על דבר גלות. הנה. את זה שכחתי, אני חשבתי שזה כתוב פה, אבל מסתבר שזה רק חז"ל אומרים את זה. פה רק כתוב, היא כשמוע המלך דברי ספר תורה ויקרא את בגדיו. טוב, אני לא רוצה פה את הפסוק הזה. כל פנים, זה מה שהמפרשים מביאים, אני לא זוכר עכשיו איפה שניתי בראש. אולי זה כתוב בגמרא באיזשהו מקום. שהוא נמצא כתוב, הפסוקים שם, פרשת התוכחה, שכך השם אותך ואת מלכך אשר שמת עליך עם גוי רחוק. כל פנים, זה מה שנמצא כתוב שם בספר. ולכן הוא כל כך הזדעזע, כי הוא מצא בזה... היה כמו, אתם מבינים, זה היה כמו, זה המקור לגורל הגרא. הספר נמצא פתוח, איפה שהיה פתוח, זה מה שבא לו לומר לו. טוב, כן, על כל פנים, זה ההידרדרויות. נמצא על ידי הכהונה, בימי המלכות עוסק בתשובה, ואם זה מוכנת כבר לגלות עם גניזת ארון הקודש.
יש קשר בין ההסקה,
איזה
בתשובה להכנה לגלות?
כן, זה מה שאני מנסה להגיד. שהגלות כולה היא חלק מהתשובה. כך אני מבין פה מהסוף. מגיעה לפרקים שלמים ספרי כתובי הקודש של ענייני בני גלות יהוד וסידור עלייתה ממנה. וזה דבר אחד עם לעומת הסתרת אותה ההוראה המשיחית במהלך הזה עולם, וזרע צדקם בהכנת הדרך לגלות ונאות. אבל במהלך רזי עולם וזרע צדקם, מה זה? זה אור זרוע לצדיק. זאת אומרת, נגנז ונזרע. יסוד המוסר, כמו ש... זה מה שניסינו להסביר מקודם, אמרנו. כל תיאור הגניזה המשיחית היא נבלעת במציאות הארצית ונתמנת לדורות. נזרע אורה המשיחית, האור המשיחי של מי שהיה מוכשר להופעת המשיח. וזה הולך וזורע צדקות, והולך ויצמיח ישועות, אבל זה מין סדר ארוך כזה, של התיקון של על ידי הגלות, וזה בעצמו חלק מהמסר, שלח אותם לבין האומות עם קרבתה ללשון תורה, על אף ירידתה, וזה הסדר של הופעת הלשון הזה, הקרובה, היא קרובה, והנה, כי עניין אחד קרוב לתורה, בעצם התורה, פסוק שלם, פרקים שלמים, בתהליך ענייני בני גלות הדיהוד וסידור עלייתה ממנה. התוכן הזה של כל עניינה של הגלות, זה לא סתם נקמה, אלא זו נקמה אלוקית, כמו כל נקמה אלוקית שלעולם מכוונת אל התיקון. ולא לשם רוע, לשם רוע, סבל, לשם סבל. אז זה עניין אחד עם העניין של התשובה. אז המלכות, שהיא מתעוררת מצד אחד, היא מתעוררת לתשובה, מה שהמלך קורא את בגדיו ומעורר וחוזר שם בתשובה, זה כתוצאה מנבואת הגלות. אז נבואת הגלות, על כל פנים, זה מה שהוא מוצא שם בספר. על פי מה שהזכרנו. אז כל זה זה עניין אחד, הוא מתעורר לזה, מתעורר לתשובה, הוא גדול לתשובה, והוא באמת מכין את הגלות הממשית, כי זה כל עניינו. אז המצב מדרדר, והדרדור הזה עצמו יש בו מבחינת זריעת האור לעתיד. כן. נכון. זאת אומרת, זה כמו בניית, זה כמו בניית תורה משברי לוחות. זאת אומרת, שבר לוחות, אחרי צריך לבנות הכל מלמטה.
להשוואה למה שאמרתי לארון קודם, שלילה של
לא, זה שני הדברים גם יחד. זאת אומרת, שלילת ארמית עם קרבתה ללשון הקודש. פה זה, זה לעומת הסתרה זה רע. שלילת הארמית זה טוב. בניגוד. בניגוד ובד בבד. גם בבד בבד וגם בניגוד. בניגוד. נכון. כי, עוד פעם, כי זה ידו ויגיתו באים כאחד. זאת אומרת, זה שני הדברים, שני הדברים כאחד. כי ביום חורבן בית המקדש נבנה משיח, נולד משיח. החורבן בעצמו הוא מחריב את ה... הוא מחריב את סיבת הקלקול. ועל ידי זה מוכשר את הדרך, מוכשר הדרך לתיקון. לא, לא. אני לא חושב שהוא נקרא בשמו של משיח בגלל שהוא ידע להגיד. אלא אולי בגלל שהוא נקרא בשמו של משיח, לכן הוא יודע להגיד.
כן,
אבל אני מתכוון
לצד החיובי שבזה, לא של המורות שהוא נקרא
בשמו של משיח. לא, להפך, זה מעלתו של שר תורה שבארץ ישראל, הנקרא אף הוא בשמו של משיח, שעניינו משיחי. והוא זה שהולך ומברר את ערכי הארמית. אז עד הרבה, לפי הפירוש של שלומי, שאולי יותר טוב ממה שאני אמרתי. אז זה, זה מה שהזכרנו. זה, שני הדברים הוא אומר כאחד. כי הוא אומר שהיא קרבתה, היא קרובה ללשון הקודש, וזה הגלות. הירידה אל, לא אל העצם, אלא הדבר הקרוב. והוא מסמן פה את שני הדברים גם יחד. את הירידה והיא בעצמה. על ידי הירידה העלייה. כן. לא במציאת ספר התורה. זה הוא אומר, המשפט הזה של, זה משפט מוסגר, בין מערה 13 לערה 17, 113 ל-117, כל זה משפט מוסגר. שנייה. אתם אומרים שהיא זה השפה הרמית. שנייה. אני מבין מה שאתם אומרים. רק אם זה נכון מה שאתם אומרים, אז זה גם נכונה השאלה שלך. אני לא יודע עליה תשובה. אלא אם כן מה שאתם אומרים זה לא נכון. עוד פעם, כל זה בחיזוק מה שאתה אומר. אבל זה בחיזוק, לפי מה שאתה אומר, זה נחינמי, זה לא משפט מוסגר. אבל תפסת עם קומה פסוק שלא מפרט דבר השם פנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים. ובה היא לשון הארמית. זה נכון, כי על מה נשים את הבעיה הזאת אם לא על לשון הארמית? תופסת היא את מקומה, הסוג שלם, ובה היא, ומגיעה היא לפרקים שלמים. זה באמת מוכח שההי הזה, זה הולך על אותו היא של כל הזמן. תופסת היא, באה היא ומגיעה היא. לפני מי? לא, לא. בימצא ספר תורה ובית השם על ידי הכהונה, לא כל כך ברור שזה ישעיהו ולא ירמיהו. אבל באמת זה קשה, ביי היא, אולי במקביל להימצא ספר התורה. במקביל, אחרי, להפך, אשר אחרי תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך, אחרי התקופה הזו, באה היא, לשון הארמית, באה היא, לשון הארמית של ירמיהו, בזמן מקביל להימצא ספר התורה בבית השם על ידי הכהונה בימי המלכות העוסקת בתשובה, ומוכנה כבר אל הגלות עם גניזת ארון הקודש. כי ירמיהו, אתה הייתה תקופת נבואת ירמיהו, דיבר ירמיהו וחלקיהו, לכהנים אשר בנזון ברד בנימין, אשר ירד דבר אדוני אליו בימי יושיהו בן עמון מלך יהודה, שהוא הגדול שבעלי התשובה, בשנת 13 שנה למלכו, וגם בימי יהויקים בן יושיהו מלך יהודה. אז הנה, זהו, אז כנראה אתם צודקים. כן, אבל עדיין, אני לא מוותר על זה שזה משפט מוסגר. המקפים האלה אני עדיין חושב שהם משפט מוסגר. ומכל מקום, לא משפט מוסגר חמור. וכן זה לא ממש סוגריים, אלא רק מקפים. זה בכלל, תדעו לכם, הצורת פיסוק הזאת היא רב ציודאית גמורה, אין אלפה משלה. זאת אומרת, אין דבר כזה, בעברית אין דבר כזה, פסיק ומקף, רק בכתבי רב ציודא. אבל הוא מלך ולפניו לא היה מלך, ואחריו לא, זכותו. אבל מכל מקום זה כלל, זה מקפים כאלה, אלה סוגריים רב ציודאיות. אם היה בפנים נקודה, בין מקף למקף, אז הייתי אומר שזה לא. זה לא סוגריים. אבל באחר שאין נקודה, ואם זה בסדר, אז הבאי זה רמז למה שמחוץ על סוגריים. כי עדיין אני פשוט מציע את זה גם מבחינה אסתטית, זה יפה ככה, כמו שקראתי את זה מקודם. תופסת עם קומה פסוק שלהם בהופעת דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא מן אשר מן הכהנים, ומגיעה היא לפרקים שלמים בספרי כתובי הקודש. תורה, נביאים וכתובים. ובתוך הסוגריים הוא בא להגיד שהכתובים בא אחרי כמה שלבים של הידרדרות. אחרי תקופת החזון, אחרי ימצא ספר התורה, והכנה אל הגלות. ומכל מקום בפנים, בסדר, עוד פעם הוא יכניס את הבאי. באה היא ומגיעה. ככה צריך לקרוא את זה. באה היא ומגיעה לפרקים שלמים. וככה צריך גם לתרץ את השאלה שלך. איפה היא באה בהימצא ספר התורה? לא על ידי הימצאות ספר התורה, אלא באה היא בתקופת הימצא ספר התורה, בד בבד, במקביל, הימצא ספר תורה על ידי יושיהו. כי ירמיהו, הוא מתנבא בתקופת יושיהו, שמצא שהוא המלכות, השבה בתשובה, המלכות עוסק בתשובה ומוכנת על הגלות עם גניזת ארון הקודש. בא היא בתקופת ההימצאות. הבית זה בית של תקופת ההימצאות. זה הצעתי, ואני חושב שאני מחזיק זה נראה לי טוב מאוד ההצעה הזאת. ואני גם מבין, זה מה שנקרא רב ציודאית. הבעייתיות של הכתיבה הרב ציודאית, שהוא לא יכול לוותר על רעיון שהוא לא יגיד אותו. והוא גודש בתוך משפט אחד, מה שבני אדם בדרך כלל נוהגים להעביר במשך כמה עמודים, אז הוא צריך להכניס את הכל בתוך משפט אחד. והוא לא יכול לוותר על איזה רעיון. אז כתוצאה מזה, אז הוא מכניס פה הרבה בתוך המילים. אז לכן, זהו, אז לכן קורה הקושי בהבנה. אבל אני חושב שזה נכון. יכול ככה להבין. בא היא, בהופעת דבר השם מפניה כפי חוץ, בא היא, הוא מגיע. ואחר כך בא, רק רגע. באמת היה צריך להיות פה באי פסיק. בימצא ספר, הוא מגיע. ברור לי שהוא התכוון להגיד באי הוא מגיע. ומה שהוא התכוון להגיד פה, למה שהוא הכניס את הבא, כי הוא רוצה להגיד, בד בבד עם זה היא באה. הנה היא הולכת ובאה, בזה, בשלב הזה, בשלב הזה, עד שמגיעה ללשון, לפרקים שלמים בכתובים. תופסת היא מקומה בפסוק שלם, ובאה היא, בהידרדרות העניינים המתוארת, עד לכדי פרקים שלמים בכתובים. טוב.